ברשות רבותיי הרבנים, ברשות הרמים, כל אנשי הציבור והקהל הקדוש, ואחרונים חביבים, התלמידים. בפעם הראשונה שעמדתי פה לדבר ביום ירושלים, זה היה לפני 12 שנה. היה על פי מה שציוון יביא מורי זצ"ל, ואז היה פחות או יותר אותה סיטואציה כמו היום, שראש הממשלה, על פי בקשת הישיבה, הגיע לישיבה, וקיבלנו אותו בכבוד גדול, כנאה וכיאה, בלי פקפוקים, בלי תהיות, שאנחנו מאמינים, וככה חונכנו, שהכבודה של מדינת ישראל ושל ממשלת ישראל זה בעצם גם הכבוד שלנו, כמובן עם קרבים מדהימים, ולא היה לנו מעולם ספקות בנושאים האלה. ולא רק זה, אנחנו הרי כל הזמן מתפללים וחוזרים ומתפללים שאלה שבאמת נבחרים לשליחי ציבור, הם באמת, יהיה להם סייעתא דשמיא, בפרט בימים טרופים, בשנה טרופה כזאת, שעל עמך ירים מוסוד ויתייעצו על צפונך. בעזרת השם. המהר"ם בן חביב, שהיה רבה של ירושלים, כותב בספרו על ראש השנה, מה הפירוש במשנה וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא בזמן שישראל משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים היו נוצחים. אז במה זה תלוי? בזמן שישראל משעבדים או בזמן שמשה מרים את ידיו? אם זה תלוי בזמן שמשעבדים, שיהיה כתוב, רק השעבוד. אם זה תלוי בידיו של משה, וכי משה רבנו היה חייב להוריד את ידיו, כשחס וחלילה לא יגבע ישראל. אומר שם המהר"ם בן חביב, שאנחנו צריכים לדעת שכל אדם שנבחר להנהיג בכל מישור שהוא, הוא שואב באמת את הכוח שלו להרים את הידיים, על ידי זה שהציבור נותן לו כוח. ואם חס וחלילה יש לפעמים איזושהי חולשה בציבור, אז באופן טבעי כמעט, זה גם מחליש את אלה שעומדים בראשם. וזה מה שאומרת המשנה. בזמן שישראל משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, אז משה רבנו מנצח. מפני שאם ברגע שרואים שידיו של משה הן לא מורמות כלפי מעלה, הסימן שאנחנו לא כל כך משעבדים את ליבנו לאבינו שבשמיים. וכך כותב השפת אמת, במילים אחרות, את אותו רעיון בפרשת זכור, על המשנה הזאת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה. כשיהושע בן נון יצא למלחמה הראשונה על ארץ ישראל, נפל חלל אחד, כך אומרים חז"ל. בפסוקים כתוב מספר, אבל חז"ל אומרים הכוונה על חלל אחד שהיה שקול כנגד. יהושע נפל על פניו ואמר, התפלל לקדוש ברוך הוא, ומה נעשה לשמך הגדול? יהושע הרגיש שהוא פעל לשם השם, לשמך הגדול. ואם יש חס וחלילה איזשהו כישלון או איזושהי חולשה, זה כאילו פגיעה בשמו הגדול, לא רק בנו. ולכן דרשו חז"ל במסכת סנהדרין את מה שכתוב בספר משלי, והשיר יענה הזאת, זה יהושע שאמר, ומה תעשה לשמך הגדול. השיר יענה הזאת, אין הכוונה שיהושע הייתה לו איזה הזאת במובן השלילי של המילה. אלא יהושע היה מלא זכויות. ולכן היה לו גם את הזכות לקבול כלפי הקדוש ברוך הוא. כך מפרש היד רמה בסנהדרין. והוא כותב, היד רמה, ומי שלא מפרש כפירוש הזה עתיד ליתן את הדין. יהושע בן נון, השיר יענה הזאת, הכוונה היא שהיות והיה מדובר על לשם שמיים, למען שמך הגדול. כשמדברים על שמך הגדול, אז יש מושג שנקרא עזות של קדושה, החלטיות. וזו הייתה שפתו של יהושע בתחילת המלחמה על ארץ ישראל. ולכן חז"ל אומרים במקרה ההפוך, ושברתי את גאון עוזכם, זה בית המקדש. ובעל הטורים כותב, גאון עוזכם זה בגימטריה ירושלים. מפני ששבירת העוז זה בעצם השלב של הנסיגה, שהיא תחילת נפילה חס וחלילה. ירושלים, כפי שאחד הכינויים שלה זה עיר עוז לנו, לא בכדי נאמר עליה, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. עומדות, הכוונה היא עמידה יציבה בלי גמגומים, כפי שנאה וכפי שיאה לעיר הזאת. הזוהר הקדוש כותב דבר שאולי מופיע גם במדרשים אחרים. הערב, כמו שהעיר פה השתיים השליטה, דיברו הרבה על ירושלים ולא לחלק את ירושלים ולשמור על השלמות ירושלים, וברוך השם הרבה הבטחות קורות למציאות בעזרת השם. הזוהר הקדוש כותב, כי כל ארץ ישראל מקופלת מתחתיה של ירושלים, שארץ ישראל היא הכוח המעמיד והמייצב של הארץ הקדושה. ולפיכך שאנחנו אומרים והנצח זו ירושלים, אז ודאי שכלול בתוך האמירה הזאת גם אמירה ברורה, כי נצח היא נחלתנו, וכל הדיבורים הנכונים על ירושלים בעצם אמורים להיות כלולים גם על כל ארץ ישראל. הרבה תוכניות היו לאומות העולם על ירושלים. כולם כעלה נידף. ירושלים, ברוך השם, עומדת לדור ודור. אנחנו לא זוכרים אפילו את השמות שכל אותם שרים וכל אותם אישים מאומות העולם שהציעו כל מיני הצעות משונות יותר ומשונות פחות על מה שאמור להיות בעיר ירושלים. הרמב"ם בזבחי בפירוש המשניות כותב, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזור. נחלתו, הכוונה לירושלים, בגלל שיש בה קביעות קדושה וקיומה לעולם. אנחנו אמנם לא באנו עדיין אל המנוחה, אולי באנו במידה מסוימת אל הנחלה, אנחנו עדיין צריכים באמת להתעזר בגבורה, לשאוב באמת מיוזה של ירושלים, מהיציבות והעמידה בשערי ירושלים, שלא להתכופף ולא להרכין את הראש, גם כשיש לפעמים איזשהו מסעות של צלב במרכאות. הרי על זה חז"ל דרשו במסכת מגילה, אם לאה חברה חרבה, כשזו קמה זו נופלת. ולא בכדי הגמרא במעילה אומרת, שאל רבי מתיה בן חרש את רשב"י בעיר רומי, מניין לדם השרץ שהוא טמא וכולי. זה מקום מיוחד שהגמרא אומרת ומדגישה גם לא רק את עצם השאלה, אלא גם את המיקום של השאלה. מניין לדם השרץ שהוא טמא? את השאלה הזו, כפי שהגמרא מדגישה, צריך לשאול בעיר רומי, והדברים ידועים. כשאנחנו מתפללים על ירושלים, אנחנו אומרים נוסח מיוחד שאין בשאר התפילות. ירושלים עירך ברחמים תשוב וכולי, ברוך אתה השם בונה ברחמיו, ירושלים אומר. לא מצינו בברכות אחרות שאדם יאמר את הברכה וגם יענה אמן על הברכה של עצמו, מלבד הברכה הזאת על ירושלים. מה שמונה כאן? מפני שכל מה שקשור לבניין ירושלים לא צריך להמתין ולחכות עד שאחרים יסכימו, עד שאחרים יעשו ויפעלו, אלא המברך עצמו מי שעצמו מצפה לבניין ירושלים, הוא זה היה, הוא זה שאמור להיות הראשון שיענה אמן, שיהיה הראשון השותפים מבניין ירושלים. והרב זצ"ל כותב באגרות, חס וחלילה שלא להקטין מעלת ירושלים נגד שאר ערי ארץ הקודש, שהרי זהו ממש איסור הבמות, כי דווקא ירושלים כוללת כל ארץ ישראל ולא עיר אחרת. ואם כן, בכלל ירושלים נכלל גם קדושת חברון, ומקור קדושת חברון הוא מצד ירושלים. וזה מה שכתב רבינו בצלאל אשכנזי בתשובותיו, שאם אין ירושלים, חס וחלילה, אין חברון. וראיה לכך, מדברי חז"ל, כך כותב הרב בעירות, כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. ולמדים זאת מן הפסוק, כי אשיב את שבות הארץ. משמע שארץ ישראל וירושלים, כחד המחתא, הם קשורים באבותות אהבה שלא מתפרדות. ועליהם נאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. דבר השם כידוע, וכך הוא כתב הגר"א בישעיהו, על הפסוק הזה, דבר השם זו הלכה, דבר השם זו אגדה, דבר השם זה הקץ. ביום הזה, שהוא יום חשבון הנפש של העיר הקדושה הזאת, אני חושב שראוי להזכיר את מעשיו ודבריו של מי שהיה הרב הראשי לארץ ישראל, הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה. בשעתו כשפורסם הספר הלבן, ובין השאר היה מדובר בו על הקמת מדינה בלשונם פלסטין, קרא הרב הרצוג באותו יום לכינוס גדול בבית הכנסת ישוב בירושלים. ובין דבריו הוא הזכיר את הפסוק, אתה הוא האלוקים לבדיך לכל ממחות הארץ, עתה השם אוזנך ושמע. ולאחר מכן קרא הרב את הספר הלבן ואמר כך, הספר הלבן נהפך לכתם, ואני חושש חס וחלילה שעוד יהפך לכתם אדום. וכך נהג אחריו בנו חיים זיכרונו לברכה בעצרת האו"ם שהחליטה להשוות את הציונות לגזענות. הוא אמר בשעתו שהוא הושפע ממה שאביו עשה על פתחו של בית הכנסת ישראל. האירוע הזה עם הרב הרצוג היה יום לאחר פרסום הספר הלבן, ביום כ"ט באייר. ביום ירושלים, שהוא היום הקודם לו, שבו פורסם התאריך שפורסם הספר הלבן, הוא בעצם התיקון האמיתי לספרים לבנים שכאלו. לנו יש, ברוך השם, את ספר הספרים, והתנ"ך הוא מפת הדרכים שלנו, וכל ההסכמים באשר הם כלולים בתוכו, ממנו לא נגרע ועליו לא נוסיף. ירושלים שלנו נקנתה על ידי דוד המלך בדמים. בדמים בתרתי משמע. היא נקנתה גם בדם בניה, כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין, בדמים קנינו. ואמר לי אבי מורי פעם בשמו של רבי אהרן קוטלר, שאחרי מלחמת סיני רבי אהרן קוטלר אמר שלפי עניות דעתו יש ספק אם מותר להחזיר את המקום, מפני שזה לא גרע מכל דמים קנינו של גזלן. אם דמים זה נחשב בקניין, אז בדמים קנינו. ובשבילנו ירושלים נקנתה גם לצערנו, גם בדמם הרותח של שמונת הקדושים הטובים השם יקום דמם. ביום הזה, שאנחנו בעצם עומדים לפני חג מתן תורה, אנחנו נזכיר לעצמנו בכל פעם מחדש שכל חלק וחלק בארץ ישראל יש לו שייכות לחלק אחר בתורה, כמו שהבאנו בשנים קודמות בשם בעל הערבי נחל. והשפת אמת כותב פרשת בלק, כל גרגיר וגרגיר בארץ ישראל יש כנגדו נפש החבר של יהודי. וככל שנתחזק כולנו כאיש אחד, בלב אחד, בכינוס כל הכוחות אשר בתוכנו, שהרי הזה חז"ל דרשו כינוסו וכינוס בניו הצילו אותו את יעקב ובניו, בלי החמות מצד כלשהו, מתוך אמונה במה שכתב החתם סופר בדרשותיו, כי קדושת הקרקע בארץ ישראל היא יותר גדולה מקדושת שמיים שנמצאת באיזשהו מקום לחוץ לארץ. כך נזכה בעזרת השם לקיים לקיום התפילה של ותחזינה עינינו בשובך לציון. ותחזינה עינינו אין המדובר על ראייה גשמית בלבד, אלא ראייה מלשון של חזון. לכו ראו וכולי, אותו פסוק שכתוב בתהילים. ראייה שלא משובדת לא למגבלות של הזמן ולא למגבלות של המקום. גם בתנ"ך מצינו שכשמלך ארם בא להילחם, אז הנביא נלחם, אז הנביא ביקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יפקח את עיניו של הנער, אותו נער שפחד כשהוא גילה שמסביבו יש רבים משונאי ישראל, התפלל הנביא שהקדוש ברוך הוא יפקח את עיניו, וכשהוא פקח את עיניו אז הוא ראה אלפי סוסי אש סביב למחנה. ואנחנו מייחלים בעזרת השם לאותו יום שהכותל המערבי הוא לא יהיה רק הכותל של הבית השני, אלא שהוא יהיה הכותל הראשון של הבית השלישי. דברו על לב ירושלים. לב ירושלים זה התלמידי חכמים. אני ישנה ולבי ער, אומרים חז"ל, אלו תלמידי חכמים, אלו הם שתפקידם האמיתי לצק את תוכן רוחני, הם ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, אלה שגם בכל מציאות קודרת לא נחלשת בתוכם האמונה בחוסנה של כנסת ישראל, וגם בזמן ששממו עליה אויביכם באזורים מסוימים, אנחנו עדיין מייחלים בכפליים לשלטון של מלוכה וממשלה שידעו שאת כל כוחם הם שואבים מהמלוכה והממשלה לחי עולמים. וכותלי בית המדרש הזה בעזרת השם ימשיכו להעיד ולהקרין על החוסן הרוחני מתוך שעיבוד לאבינו שבשמיים ומתוך אמונה אמיתית כי הוא לבדו פועל ישועות, עושה חדשות בעל מלחמות ואור חדש על ציון תאיר במהרה בימינו אמן.